טראמפ שקרן, ליצן וכלבלב של פוטין, ואמר כי הוא הנשיא הגרוע ביותר בתולדות ארצות הברית. טראמפ הטיל ספק בחוכמתו של יריבו, וקטע אותו שוב ושוב עד שביידן התרגז והטיח בו, אולי תשתוק. במהלך האימוץ סירב טראמפ להתחייב כי יקבל את תוצאות הבחירות. הוא שב ומתח ביקורת על שיטת ההצבעה באמצעות הדואר, ואמר כי אפשר שיחלפו חודשים עד שיתבררו התוצאות. זה לא ייגמר טוב, הזהיר. ביידן לעומת זה הבהיר כי יקבל את תוצאות הבחירות מיד לאחר שתסתיים ספירת הקולות. הפרשנים בארצות הברית מסכימים כי הדיון היה ירוד ברמתו ואפילו מביש לפרקים. עורכי החדשות רון נסיאל ועמית שניידר. התחזית היום ירדו הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר תורגש הקלה באומס החום, ובבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
אתם מאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת. אתם יודעים איך היהודים, לכל אחד יש דעה אחרת. בשביל זה יש מצעד. כאן מורשת מציגה, המצעד היהודי והחסידי הרשמי של ישראל. אתם בוחרים את שיר השנה, זמר השנה וגם המנון הקורונה השנתי. ייכנסו לאתר כאן מורשת או לעמוד כאן מורשת בפייסבוק, הצביעו והשתתפו איתנו בחגיגה הגדולה של המוזיקה היהודית והחסידית. המצעד היהודי והחסידי הרשמי של ישראל, בכאן מורשת. הבוקר עם בני טייטלבוי.
רב יהושע מרדכי שמיד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רב יישוב שווה שומרון, אתה גם ראש ישיבת ההסדר נחלת יוסף. אתה חולה בקורונה?
כן.
מה שלומך, הרב?
אני לא מרגיש כל כך טוב, ויש לי סיטואציה נמוכה.
כמה זמן אתה כבר חולה, הרב שמיד?
מלפני ראש השנה.
ממי נדבקת?
כנראה מראש של תלמיד.
יש כאלה שעוברים את זה מאוד בקלות, אני מבין שאצלך זה הולך ממש לא בקלות.
נכון. זה לא נעים להיות בבית חולים, לא נעים שכל הזמן הסיטואציה יורדת, למרות שיש לך חמצן.
הקושי הוא לנשום?
כן.
יש לך מסר לאנשים שחושבים שקורונה זה אגדה?
נגיד שנשמע את המשהו אתכם מאוד, שישמעו על עצמם, שישמעו על הבריאות שלהם, בגול הילדים שלהם, לאנשים שלהם, להורים שלהם מסכנים. לדעת זה לא צחוק. אין לו משחק ילדים מה שקורה פה בבית חולים. זו מחלה מאוד קשה, היא לא נעימה, ואני מבקש שכל אחד ישמור על עצמו.
יש לך שיחות עם חולים נוספים בבית החולים?
מעט מאוד. אנשים לא נמצאים במצב של דיבור.
אתה יכול לתאר את האווירה במחלקה?
שם שוכבים. עם חמצן. זה לא נעים.
סוכות, איך יהיה?
בעזרת השם, משתחרר את סוכות. בעזרת השם, תתפללו עלינו. ישוע מרדכי בן מוסי מרים. אפשר להביא את השם שלי. תתפלל שאני אהיה בסוכות בבית.
הרב ישוע מרדכי שמיד, הרב ישוב שווה שומרון. שתהיה בריא וחזק, ונראה אותך אחרי שתחלים. שנה טובה.
הבוקר.
בדקות אנחנו פתחנו בראיון עם הרב שמיד. לכל מי שמחיש, לכל מי שחושב שקורונה זה לא כזה רציני, לכל מי שאומר שזה, רובם יוצאים מזה בלי כלום, הרב שמיד אומר, מחלה קשה, קשה לנשום, וזו אווירה בבית החולים בלינסון, ואנחנו מפצירים גם כן בכם המאזינים, למה להדביק את בני המשפחה? איזו חוכמה קטנה יש בדבר הזה? סליחה שאנחנו פותחים ככה את הבוקר, אבל מה לעשות? הרעיון עם הרב שמיד מכה בנו, צריך לגרום לאנשים להבין שאין מה לעשות, זו המחלה, יש כאן מגפה, כן, המילה הזו חזרה, ואנחנו בפתח השנה, בתקופה של אוטוטו חג סוכות, אנא מכם חברים, אנא מכם אנשים, הישמעו להוראות. אנחנו וזה אומר, העורך כאן אמירם כהן, איתי סופרין העורך בפועל, שרון לרנר על הביצוע הטכני, מפצירים בכולם, הישמעו, הישמעו להוראות. ואת הדברים הללו מביא גם דוקטור מיקי הלברטל, מנהל בית החולים רמב״ם בחיפה, ברעיון שקיימנו אותו לפני שעה קלה, והוא אומר, תשמעו להוראות, אפשר למנוע את המחלה הזו, יש כאן הרבה מאוד חולים שהיו יכולים להישאר בבית ולא להגיע לכאן. הנה הרעיון. שלום דוקטור מיקי הלברטל, מנהל בית החולים רמב״ם בחיפה.
שלום ובוקר טוב.
מה מצבכם בהיבט של חולי קורונה? אתם קוראים תחת הנטל?
אנחנו לא קוראים תחת הנטל, אנחנו עובדים מאוד קשה בנטל שהולך ועולה. כמות החולים והקושי שלהם עולה כל הזמן, ואנחנו עושים את המאמצים להמשיך לתת טיפול. הבוקר יש לנו במחלקה 75 חולים במחלקות הקטר שלנו, שמהם 14 חולים מונשמים.
איך אפשר לא לפגוע בטיפול של מי שאינו חולה קורונה? בסוף השמיכה קצרה, כמו שאוהבים להגיד אנשי האוצר.
בדיוק ככה, וזה, זאת אומרת, ששואלים האם אנחנו קוראים תחת העומס או כל השאלות האלה, למערכת הבריאות יש יכולות טיפוליות, כלומר, אם אנחנו נצטרך לקבל עוד 100-200 חולים קורונה, נוכל לתת את המענה. המשמעות היא החשובה. המשמעות אומרת, אחד, שאנחנו למעשה נמצאים במערכת של כלים שלובים, שכוח האדם הוא כוח אדם נתון. כלומר, במידה ואנחנו פותחים עוד מיטות לטיפולי קורונה, אנחנו צריך לבטל פעילות בבית חולים הרגיל. כל הפעילות הלא דחופה תצטרך להתבטל כדי לאפשר לנייד את כוח האדם לטפל בחולים עם קורונה. הדבר השני, שגם כן מאיזה נקודת זמן אנחנו גם כן נצטרך להתפשר על האיכות של הטיפולים הרפואיים בכלל. והדבר השלישי זה כמובן העומס הנפשי, השחיקה שקיימת על על הצוות. ולכן, כלומר, יכולות יש, אבל לכל דבר יש משמעות. אין אירוע בלי משמעות, ואני חושב שהמשמעות, הנקודה הכי משמעותית, זה שבאמת כמות החולים עולה, אנשים מדביקים אחד את השני, אנשים מדביקים את המשפחות שלהם, ואני רואה אפילו בזה אסון חברתי, שאנשים יצטרכו לדעת שהם גרמו לזה שבני המשפחה שלהם יחלו, ואולי אפילו ימותו. וזה בלתי נתפס בעיניי.
כשאתה רואה תמונות של אנשים שלא לא מצייתים להוראות, עולה לך אדם לראש?
לגמרי. אני בסופו של דבר רופא, הצוותים שבית החולים כמונו, ייעוד החיים שלנו זה להציל חיים. ולראות זלזול, אני לא יכול להגיד מילה אחרת, זלזול כזה בחיי אדם הוא בלתי נתפס. ובעיקר אתה יודע שאתה רואה את זה מסקטורים שהם דתיים, ולא רק, כן? אבל בכל אופן אנחנו בערוץ מסוים כרגע, שהפיקוח נפש, המציל נפש אחת, דברים אילאיים מבחינה דתית, ולעומת זאת, באמת זלזול. ואני לא מבין, שוב פעם, ואמרתי את זה גם מקודם, איך אנשים יכולים לחיות עם עצמם, שהם יודעים שהם הדביקו את בני המשפחה שלהם או אנשים אחרים. הם גרמו לפגיעה באנשים אחרים. במחלקות אצלנו כרגע עברו קרוב ל-800 חולים שמישהו הדביק אותם.
והרבה
פעמים זה בן משפחה. נפטרו בבית החולים רמב״ם 55 חולים, כן? ואנחנו יודעים שזה 1,500 במדינת ישראל, שמישהו הדביק אותם. לזה יש משמעויות, ואני באמת בלתי נתפס, אתם אומרים הרבה בלתי נתפס, בלתי נתפס מבחינתי. מפני שמה שצריכים לעשות, זה כל כך דברים מזעריים של ללבוש מסכה, לשמור על חוק פיזי, באמת לא איזה מאמץ אדיר כדי להציל חיי אדם.
אז זה המסר שלך על הנהגת הציבור החרדי לפחות.
לא, 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 לא רק. אגב הציבור החרדי, אני אומר משום שעוד פעם, אני חושב שהדת היהודית מקדישה את קדושת החיים, כן? אבל אני אומר את זה לכולם, אני אומר את זה בכל סקטור, לכל מקום, וכל אנשים. אני אומר את זה אותם במסיבות ובחתונות ובהפגנות, אותו דבר. אני לא איש פוליטי, אני איש מקצוע. אותי באמת לא מעניין כל הדברים האחרים, מבין שלכל דבר יש משמעויות, אבל קודם כל להציל את נפשותיכם, את הבני משפחת שלכם. זה נראה לי הדבר הבסיסי ביותר שקיים.
מסכים לגמרי. דוקטור מיקי הלברטל, מנהל בית החולים רמב״ם בחיפה, שתהיה שנה טובה ובריאה.
שנה טובה ומאחל לכולם בריאות, ובאמת, באמת, אנשים, מדובר במחלה קשה. זה תלוי בנו. אם נגלה כל אחד מאיתנו אחריות, אנחנו יכולים למנוע את זה. נוכל להחזיר את המשק לפעילות, נוכל להחזיר את בתי הכנסת לפעילות, נוכל להחזיר את ההפגנות ואת המסיבות ואת החתונות, אם נגבש מסכה ונעשה ריחוק פיזי.
תודה, תודה רבה.
הבוקר עם בני טייטלבוי.
אלוף במילואים רוני נומה, פרויקטור הקורונה למגזר החרדי, שלום וברכה.
בוקר טוב.
אני שומע שאתה נהנך, שמעת את מיקי אלברטל.
אני לא נהנך, אני מסתכל למציאות ומנסים לסייע לכל הציבור להתמודד עם המשבר הבריאותי, החברתי.
הכותרת של העיתון ישראל היום, אני מניח שראית, החסידויות שמודות ויתרנו, כך כותב יהודה שלזינגר.
לא ראיתי עדיין, אני מתנצל.
ההתרופפות מכוונת, כך הכותרת הראשית של העיתון, בחלק מהחסידויות מכוונים לחסינות העדר, הם ויתרו, את האנשים המבוגרים מאפשרים להם להישמר, אבל שאר הציבור הצעיר שידבק מעדיפים להיות עם הרב, עם האדמור, אפילו שידבקו במחלה ויעשו איזושהי חסינות עדר. מדובר באלפי אנשים או לרבבות. מה אתה אומר?
מה אני אומר על הכותרת? מה אני אומר על המציאות?
לא, על המציאות, על המציאות, שאנשים...
אני חושב שחבל מאוד שבחלק מהמקומות נוהגים בצורה שהיא באמת, אני חושב, לא אחראית, מנוגדת לחלוטין לערבות ההדדית שאנחנו כל כך זקוקים לה, בוודאי בחברה כמו החברה הישראלית. ובוודאי במגזרים שבהם הדמוגרפיה והגיאוגרפיה ותרבות החיים היא עיקר נוח למחלה להקות חזק. אז אנחנו מצפים דווקא שם שתהיה הקפדה, לפחות כמו הקפדה של בחירת אתרוג.
יפה, דימוי יפה. איך אתה מתרשם באופן כללי, אבל מהציות להוראות והנחיות בציבור החרדי, שזה ציבור גדול, יותר מיליון בני אדם, הטיפול התקשורתי מתייחס אל האנשים האלה כאל... מקשה אחת, אבל זה לא נכון.
נכון. אני חושב שאני בוודאי למדתי בחודשים האחרונים שאת הגוונים השונים ואת ה... וצריך להיות אגונים, יש חלקים ניכרים בציבור שמקפידים ושדואגים ושמאירים ושמנסים לשנות ושמשקיעים הרבה מאוד מאמץ ואנרגיה. ולצערי, הציבורים בחלקים דווקא קטנים יותר, אבל הם משמעותיים, כי הם מספרים גדולים, הם מצליחים להחתים את כל הציבור. אבל עדיין אני חושב שהמסר שנאמר על ידי קודמי הוא מסר נכון. בסוף זה מתחיל בצעדים הפשוטים שאנחנו עושים כבודדים, אחרי זה בהתנהלות שלנו בבית, זה מתחיל שם. וזה מקרין אחרי זה גם להתנהלות במרחב הציבורי, בין אם הוא פתוח או סגור. ובעת הזו אנחנו צריכים למעט ככל שניתן להיכנס לתוך חללים סגורים, בטח למשכי זמן ארוכים. וכשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו מחויבים להיות, זה לא המלצה, מחויבים להיות עם מסכה על האף ועל הפה. ואני חושב שנקפיד על הדברים האלה, יש סיכוי שנצליח רגע לקיים כאן איזשהו אורח חיים שיאפשר לעשות את הדברים שחשובים לנו. מלימודים עבור בדברים אחרים.
פנינו לסוכות, משבת, חג של משפחות, אירוחים. אתה מודאג?
ודאי שאני מוטרד, כי אני חושב שאנחנו נצטרך לשנס מותניים עוד יותר. ולהימנע מלעשות דברים שאנחנו כולנו אוהבים לעשות. לארח ולהתארח ולשיר ולשמוח. אז לשמוח צריך... אבל אנחנו צריך לעשות את זה בקבוצות קטנות יותר, להישמר, לשמור את התאים האורגניים המשפחתיים בלבד, לשמור על האוכלוסייה המבוגרת. אני אומר כאן, יש עלייה באחוזי הדבקה באוכלוסייה המבוגרת במגזר החרדי. אני מדגיש את זה שוב, עלייה בחולים הקשים בקרב האוכלוסייה המבוגרת, זה אוכלוסייה בסיכון. זה לא שהצעירים מחוסנים לגמרי, כן? אבל בוודאי האוכלוסייה המבוגרת דווקא בחגים להיזהר, לשמור, להישמר.
לא לארח את ההורים? לא לשבת, שלא לתת לסבא וסבתא
שלך נפלים? כן, זה קשה, גם זה קשה. כן, אבא של אשתי בירושלים, אנחנו כבר חודשים ארוכים לא הולכים אליו, בטח לא במתכון שהיינו הולכים אליו לפני זה, וזה לא פשוט שהוא בראש השנה לבד, זה עובר על כולנו, אף אחד, זה לא פוסח על אף אחד במדינת ישראל.
אלוף במילואים, רוני נומה, מה נאמר? קשה מאוד, הדברים שאתה אומר הם קשים. עלייה בקרב החולים שמצבם קשה במגזר החרדי, זה מה שאתה אומר, נכון?
באוכלוסייה המבוגרת, כן.
מה זה מבוגרת? מאיזה גיל?
מגילאים 65 ומעלה.
הבנתי.
זה האוכלוסייה בסיכון. כי שם התמותה היא בהיקפים יותר רחבים. ואנחנו צריכים לזכור, זה בסוף, זה לא מספרים. זה פנים ושמות ומשפחות. ושלא נסתכל על מספר, צריך להסתכל על פנים ושמות של אנשים.
תגיד, תפקידך יוצא לך להיפגש עם אדמו"רים, עם מנהיגים של ציבורים שלמים בתוך הציבור החרדי?
כן.
מה אתה שומע מהם? אני זוכר את השיחה של ראש הממשלה עם אדמו"ר מוויז'ניץ, היה בה משהו מאוד מאוד רך.
אני לא הייתי בשיחה של ראש הממשלה עם האדמור מוויז'ניץ, אני יודע להעיד על שיחות שאני נמצא בהן. קודם כל גם פה יש גוונים, ובלי להיכנס עכשיו לשמות ופרטים, בוודאי לא במעגלי היתר. אני דווקא בלא מעט מקרים שומע תרדה מאוד גדולה, חששות. יש מתחים בין ערכים והרצון באמת לשמור על הנפש והבריאות לבין דברים אחרים שיש תחושה שהם חשובים מאוד וצריך להקפיד עליהם, כמו חינוך ולימוד תורה, ועסוקים מאוד בלמדות נקודת האיזון הנכונה. מוטרדים, יש אנשים שבאמת קשובים ומקשיבים, ובסוף גם צריכים לקבל החלטות קשות. מקבלים החלטה לסגור בתי כנסת, זה לא פשוט, אבל זה נדרש. זו מנהיגות. מנהיגות נמדדת ברגעים שבהם צריך לקבל החלטות קשות. לא כשהכל קל.
אלוף במילואים רוני נומה, מה נאמר? שתהיה שנה טובה.
הלוואי, 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 ואני ממש מבקש בכל לשון של בקשה. זה בסוף בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו.
לגמרי. תודה רבה על הרעיון.
להתראות. שלום. להתראות.
בוקר. דיברנו על האוכלוסייה המבוגרת, ויש גם אנשים שהבדידות בשל הסגר מהקורונה מאוד מאוד קשה עליהם. שלום דוקטור סמיר זועבי.
שלום רב.
מהחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל חי, מרכז בוועדת הרווחה בצוות המומחים של האוניברסיטה העברית. בואו נדבר על האוכלוסייה המבוגרת ועל הקושי שלהם בתקופה הזו.
הקושי של האוכלוסייה המבוגרת, אני חושב שהוא הקושי הכי מורכב והכי כואב. לדעתי, הסבל של הקשישים בתקופת הקורונה הוא סבל נוראי. הוא התבלט והצלחנו לראות אותו בצורה ברורה בתקופת הקורונה, אבל הוא היה קיים מקודם, הוא לא חדש. כלומר, מה שקרה על הקשישים זה שבמשך 30 שנה הייתה עלייה מאוד מאוד משמעותית בהרבה תופעות שליליות בתנאי חייהם של קשישים. במשך 30 שנה ראינו כאנשי שטח וכחוקרים שעובדים עם קשישים שתופעות רבות בעלייה מתמשכת, אלימות בעלייה מתמשכת, בדידות בעלייה מתמשכת, עוני בעלייה מתמשכת, גילנות בעלייה מתמשכת. כלומר, לא ראינו שבמקביל לא ראינו שישנם ניסיונות לרסן ולו במעט מההתפשטות של התופעות האלה. והקורונה למעשה שמה תחת עין מגדלת את כל התופעות האלה, הבליטה אותן. הקשישים והקושי הכי קיצוני היום זה הבדידות. בדידות זה תופעה מאוד 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 בעייתית, מאוד מרוקנת, מאוד הופכת את האדם לשקוף. אנשים שאין להם קשר עם אדם, זה לא קשר לגיל שלהם גם. הם מאבדים הרבה מהתוכן שלהם, הם מאבדים ביטחון עצמי, הם הדימוי העצמי שלהם נפגע, היכולות שלהם, הכלים שלהם לתקשר עם האחר, גם כן הם מאבדים אותם. כלומר, הם הופכים להיות מועטי יכולות ונטולי קישורים.
מה אפשר לעשות? כלומר, לשמור על קשר עם אנשים, זה חשוב, נכון?
אנחנו כבר 30 שנה, אני במקצוע שלי, איפה שאני עובד ואיפה שאני מלמד, אני 30 שנה, אני אומר אותם דברים, אותם משפטים, יש צורך באופן מיידי לעשות החייאה, פעולות החייאה אינטנסיביים לשירותי הרווחה, במיוחד בכלל, אבל במיוחד לאוכלוסיית הקשישים, שהיא האוכלוסייה החלשה ביותר בתוך החברה הישראלית. אנחנו כבר 30 שנה מדברים על השירותים דיגיטליים כמשהו שיכול לקדם את רווחת חיים של קשישים, אבל ונעשו כמה מחקרים, אמנם מעט, אבל נעשו מחקרים בהקשר הזה שיראו ששליטה דיגיטלית יכולה לשפר בצורה מאוד משמעותית את רווחת חיים של קשישים, ובמצבים מסוימים זה יכול גם כן לקדם את תוחלת החיים שלהם. אבל אם נסתכל על מה שנעשה בתחום הזה במשך השנים, במשך עשרות השנים האחרונות, כמעט הוא לא עשה כלום. להפך, מה שנעשה זה שהדברים הדיגיטליים הופכים להיות יותר מסובכים לשימוש, יותר מורכבים לשימוש, וקשה לקשישים לשלוט בהם. הדברים האלה הופכים להיות יקרים, להיות לקשישים עם אוכלוסייה ענייה, קשה לקשישים לרכוש אותם, והשליטה הולכת ומתרחקת, לא רק שאנחנו לא מקדמים אותה, אלא שהיא מתרחקת והם הופכים להיות לאנשים שלא יודעים כלום בהקשרים האלה. עכשיו, הקושי הדיגיטלי יצא, ראינו אותו בצורה מאוד מאוד ברורה בתקופת הקורונה, כל תהליך מיצוי הזכויות בהקשרים השונים בחיים הפך להיות דיגיטלי, ביטוח לאומי, בנקים, קופות חולים, הכל הפך להיות דיגיטלי, וקשישים ודיגיטציה זה שני דברים מנוגדים, ודבר שהקשה מאוד על תנאי חייהם של קשישים, והרחיק אותם מיכולת מימוש זכויות בהרבה הקשרים.
דוקטור סמיר זועבי, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים החשובים שאתה אומר, ולפעמים צריך פשוט להרים טלפון כמו פעם, ולדבר עם האיש, ולא רק
אני בעקובה
משפט אחרון, כן.
כן, אני עובד ביטוח לאומי, יש לנו צוות של 250 מתנדבים, שרוב העבודה שלהם היום זה תיחות טלפון, יפה. ושימוש בזום, איפה שיש, שליטה בזום, לצירת קשר עם הקשישים, לשאול מה שלומה, ולקידום מצוי זכויות אצלהם.
כל הכבוד.
ואנחנו עושים בצורה אינטנסיבית.
תודה רבה על הדברים החשובים, דוקטור סמיר זועבי, מכללת תל חי. תודה רבה. שלום.
הבוקר עם בני טייטלבוי.
בוקר טוב שי בזרק, לשעבר קונסול ישראל בפלורידה ובבוסטון.
בוקר טוב בני.
אנחנו אחרי האימות בין ביידן לטראמפ, מה אתה אומר? לפי הסקרים ביידן ניצח, אתה מסכים?
קשה לדעת באמת מי ניצח, צריך לחכות שהווקס הישק. החשיבות של מי ניצח ב אימות הזה מאוד מפוקפקת, אני חייב לומר, כיוון שאם די נסתכל לנו על ההיסטוריה של האימותים האחרונים, אז באימות הקודם בין קלינטון לטראמפ, הסקר המיידי של ה-CNN אחרי האימות הצביע על ניצחון דומה מאוד של 60 ומשהו, 20 ומשהו לטובת קלינטון, ואנחנו יודעים שטראמפ בסוף ניצח את הבחירות. האימות לפני כן היה בין רומני לבין אובמה, לפני הכהונה השנייה של אובמה. הניצחון של רומני, לפי הסקר של CNN מיד, היה אפילו קצת יותר גדול, 67 מול 22 לרומני. אנחנו יודעים שאובמה ניצח. האימות קודם, עוד לפני כן, היה האימות בין אובמה לבין מי התמודד אז, וגם אז, האימות הראשון הוא הוכרע לטובת מי שהפסיד את הבחירות המציאות. כך לא צריכים להתרגש יותר מדי מכל האימותים באופן כללי, ודאי לא מהאימות הראשון במערכת בחירות. בשלושת הפעמים הקודמות מי שניצח בו בסוף הפסיד את הבחירות.
גם קצת עצוב, נכון? שאנשים מצביעים, טוב, על כך כבר דובר, על סמך איזה זירת תגרוף מדממת בטלוויזיה. קצת
מטופש אפילו. תשמע, בכלל, מטופש לגמרי. תראה, יש פה מין אילוצים של המציאות. הרי בסופו של דבר בכלל, במערכות בחירות, שאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, הכישורים שצריך אדם כדי לבחירות, גם בישראל אגב, אבל ודאי במדינה ענקית כמו ארצות הברית, שבדרך היחידה להכיר את המועמד בדרך המודעות שהוא מפרסם בטלוויזיה ובאינטרנט, ופה ושם זה איזשהו עימות כזה, כי אנשים לא באמת מכירים את המועמד, אבל הדרך לנצח את הבחירות והכישורים שאתה צריך לעשות את זה, שונים לחלוטין מהכישורים שאתה צריך לנהל מדינה. ובסוף, מי שיש לו בלורית יותר יפה, וקול יותר רועם, ולסת יותר רבועה,
באמת לא מעניין כל הדברים האחרים, מבין שכל דבר יש משמעויות.
עולם שלם, מדינה שהיא כל כך מסובכת, להנהיג צבאות, להיות מנהיג מוסרי, וכן זה הרי דבר וחצי דבר, אבל המציאות כופה עלינו את זה. אני תמיד אומר שזה מאוד דומה להורים, הכישורים כדי לעשות ילד ולגדל אותו עם שני כישורים שונים לחלוטין, ועדיין כל אחד יכול לעשות את זה בלי לקבל רישיון ובלי לקבל לעבור מבחנים. אז שני המקצועות הכי חשובים בעולם, מנהיגים והורים, הם זה, אבל אנחנו בסופו של דבר באילו, אמריקה היא מדינה ענקית, כמו
שאמרנו,
ושם הכסף מדבר, וקונים הודעות בטלוויזיה, ועכשיו גם באינטרנט, ועל סמך זה הבוחרים רואים אותך, כך שהאימות נותן מין רעיון עבודה לבוחרים האמריקאים, הם רואים במשך שעה וחצי, שלוש פעמים, את המועמדים מדברים, בטלוויזיה, מולם, שזה לא איזה סאונד בייט מאוד הדוק ומהודק של דקה חצי, ואז יש להם קצת יותר ראייה, כמו שאתה מראיין מועמד לעבודה, אתה לא באמת יכול להכיר אותו, אבל אתה שומע את נימת הדיבור שלו, הוא מספר קצת על עצמו. אז זה מין אילוץ של המציאות. אתה צודק, אבל לחלוטין, בסוף זה נהפך למי מנצח, מי מפיל את היריב על הקרשים, וזה הולך ומתדרדר מאימות לאימות, ואז אתה צריך להיות יותר ויותר גס רוח, ובעידנו של טראמפ, כידוע, העדינות היא לא מן המפורסמות, וזה נעשה עוד יותר גרוע מאשר באופן כללי.
עד כמה הקורונה יכולה לשנות דפוסי הצבעה? כלומר, במובן הזה שארצות הברית, לפחות בהנהגתו של טראמפ, לא הצליחה לתת תשובה, לפחות לפי מה שאני מתרשם מכאן, וזה יעביר הצבעה מרפובליקנים לדמוקרטים. זה יכול לקרות?
בוודאי. בוודאי, זאת אומרת, יש לזה, לקורונה יש כמה היבטים שאמרו להשפיע על הבחירות הנוכחיות. מעבר לעימות רגיל בין שמאל לימין, רפובליקנים ודמוקרטים, תמיד יש באמצע את המתלבטים. עכשיו, בקורונה יש כמה היבטים. אחד, זה שטראמפ נכשל באופן חרוץ מבחינתם של האמריקאים בטיפול בקורונה. לא שאתה יודע, המדינות אחרות מאוד הצליחו ושאפשר היה לעשות הרבה מאוד נגד המגפה הזאת. אבל אנחנו זוכרים את ההופעות של טראמפ בטלוויזיה, כשהוא אומר שזה שום דבר וזה לא יקרה כלום, ואז הוא מסביר לאנשים כל מיני איך נאמר, תיאוריות שהגיעו לידיו, שהוא נראה בטוח באפשרויות שלהם, כמעט כמו לשתות אקונומיקה או משהו, דברים מוזרים. והתעקש לו לעטות מסכה וכן הלאה בניגוד למומחים. זה אחד, והמגפה התפשטה בארצות הברית באופן מחריד. אגב, זה בעיקר בגלל ביטוח הבריאות הנוראי שיש להם שם, שגורם לאנשים לחשוב 10 פעמים לפני שהם הולכים לרופא, כי זה לא כמו בישראל, שזה הרבה יותר קל, אבל יש להם בעיה. והדבר השני, מעבר להרגשה שהמנהיג נכשל, ולכן בסופו של דבר ההצבעה היא נגדו, זו ההליכה לקלפיות. וכתוצאה מהקורונה, כיוון שאנשים לא הולכים בעצמם לקלפיות, ההצבעה בדואר תהיה הרבה יותר גדולה. בדרך כלל בארצות הברית מותר להצביע בדואר ברוב המדינות, מתחילים את זה כבר כמה וכמה שבועות, חודשים לפני הבחירות, השולח הצבעה סגורה, פעם העדפה סגורה, ופותחים אותה ביום הבחירות. הפעם, הסקרים מראים שמתוך אלה שהלכו לקלפיות עצמם להצביע, יש יתרון בטראמפ.
מעניין.
יתרון גדול, אבל בתוך אלה שהלכו וישלחו מעטפות ויצביעו בדואר, יש יתרון עצום לביידן. עצום, 83% או משהו כזה. כך שלכן זה הולך להיות מאבק שלא לא יוכרע בקרבות, ולכן גם באימות הלילה טראמפ דיבר הרבה על כך שיהיו זיופים ושזה בגלל הדואר. הוא מנסה לתת ספקות כבר מראש בתוצאות של הבחירות.
תודה רבה שי בזק, שנה טובה.
בשמחה בני, שנה טובה.
הבוקר עם בני טייטנבוי.
חוזרים למוצאי יום כיפור, תפילה מרגשת בלב תל אביב, העיר בלי הפסקה. אנחנו איתך עסקה דרוקמן, ראש יהודי, שלום וברכה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה זה היה? רק אנשים דתיים גרים באזור הזה? איך חסיתם את זה?
האמת שזה היה מפתיע, וזה היה מרגש מאוד. אנחנו בעצם הגענו המונים, ממש. באזור האלף איש, אולי אפילו יותר. גם אנחנו התפללנו, לא יכולנו לצפות כמויות כאלה. זה היה מרגש.
איך פרסמתם?
האמת שעד הרגע האחרון לא ממש ידענו איך יהיה, מה יהיה עם כל ההחלטות של הממשלה. וכל שנה אנחנו עושים תפילה בבית כנסת של ראש יהודי, וגם מגיעים המון המון אנשים, מאות מגיעים כל שנה. ואמרנו, בבית כנסת אי אפשר להכניס עם כל ההנחיות, ואני יכולים להכניס רק מספר מצומצם. אז ידענו שנעשה בחוץ, לא ידענו באיזה פורמט ובאיזה קונספט ואיך. ובסוף קיבלנו אישור מהעירייה ומהמשטרה ומכל הגורמים שצריך לעשות את הדבר הזה. ופרסמנו ברשתות, בפייסבוק, איפה שאפשר. והגיעו.
דיברת עם מישהו שהגיע?
דיברנו, היה המון המון תגובות אחרי. ברשתות, הרבה בפייסבוק והמון פוסטים, אז היה תגובות, תגובות נלוות, גם האנשים של הקהילה עצמה שמאוד התרגשו ממה שקרה שם, וגם מאנשי תל אביב, ואנשים שסתם עברו ברחוב ופתאום נקלעו לדבר הזה ונשארו שעתיים לכל התפילה מתחילתה ועד סופה.
אגב, מי צילם? באמצע יום כיפור, לא?
אנחנו צילמנו בסוף, בהבדלה, את ההבדלה צילמנו ואת שירת התקווה ששרו בסוף. אז הספקנו אנחנו לצלם, וזה הדברים גם שפרסמנו. היו כמובן עוד המון המון תל אביבים שצילמו ואלו לרשתות המון דברים.
נותן תחושה ככה שאנחנו בכל אופן כולנו בני עם אחד בעידן הקשה הזה.
לגמרי, ממש.
נותן לכם חמצן להמשך השנה?
בטח. זה היה מבחינתנו בדיעבד לצאת החוצה, וזה התברר כמשהו מאוד מאוד מיוחד. תמיד מגיעים המון, אבל הפעם זה היה תחושה שגם מי שלא בדרך כלל מגיע, יצטרף.
אז תל אביב לא כזו חילונית לדעתך? בלבד הדימוי? יש לה דימוי של מקום מאוד חילוני.
כן, לא היה גם שום תגובה נגד. לא, כל מי שהגיע ממש נעצר ונעמד
והשתתף,
והיה ממש מרגש.
יפה, תגיד, כל נדרי גם בהם כל כך הרבה או שלא?
כל נדרי גם היה הרבה, לא כמו בנעילה, היה לפחות 500 איש, אבל נעילה זה היה משהו אחר.
תצליחו, מה נאמר, כל הכבוד, באמת תמונות מרגשות, עסקה דרוקמן וראש יהודי, לב תל אביב.
תודה רבה.
שתהיה שנה טובה,
גמר חתונה טובה. שנה טובה, נהיית.
תודה. חוזרים אל הסגר ועל הקושי שלו, הקושי המיוחד לאנשים שיש להם צרכים מיוחדים. אנחנו עם דבורה גלאובר, מנהלת פנימיית עלה בבני ברק. שלום.
בוקר טוב, שלום וברכה.
הרבה יותר קשה, נכון?
הרבה יותר קשה, הרבה יותר מאתגר. כשחשבנו שהגענו לפי היכולת שלנו, אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות, ובכל יום אנחנו מאותגרים מחדש.
הקושי הוא מה שאי אפשר לצאת?
הקושי מתחיל בכך שרשת עלה בבני ברק, שהיא מערך דיור ומערך חינוך, נותן מענה למאות ילדים ובוגרים שמאובחנים ומתפקדים ברמת מוגבלות שכלית קשה וסיעודיים לחלוטין. הם לא יכולים לקחת את עצמם ולצאת להסתובב איפשהו או לנסוע לבית ההורים. הם נמצאים אצלנו במערך החינוך, הם לומדים בבית הספר וחלקם חוזרים הביתה, והם גרים אצלנו בפנימיה. וההתארגנות, גם מפני מגפת הקורונה הגדולה, וגם בוודאי בתקופת החגים, כפולה ומכופלת. פחות נכנסים ויוצאים, פחות מבקרים, תקופת הסגר הכפילה לנו עוד את הקושי, ובני משפחה לא יכולים לבוא ולבקר כדי לשמור על הסגר. והאתגר הוא מאוד מאוד גדול.
כלומר, ילדים והורים לא נפגשים במשך חודשים?
לא, אז בתקופת הקורונה השגרתית לכאורה, אנחנו הרגענו מעין פינת הורים בכניסה לפנימיה שלנו, ואפשרנו בהתאם לתנאי התו הסגול ביקורי מפגשי דיירים והורים, לא בתוך מתחם הפנימיה כדי שחס וחלילה לא תהיה הדבקה כלשהי, אבל בהחלט דיירים והורים נפגשו. עכשיו בתקופת הסגר אנחנו משתפים פעולה עם בקשת המדינה והנחיות, ולא מאפשרים הרבה ביקורים, רק מאוד מאוד נקודתיים לפי צורך. נעזרים בהרבה אמצעים טכנולוגיים חלופיים, סרטונים, שיחות וידאו, שיחות טלפון, איש ממש גר קרוב אז בא ונפגש למפגש קצר, אבל זה לא מה שמוכר וידוע שהיה בעבר. כן, זה אתגר. אנחנו בכל שנה בעלי בני ברק היינו חוגגים, זה מסורת של שנים, צמחת בית השואבה. היינו יוצאים עם כל הדיירים ממש לרחובה של עיר, עם כל הקהילה, עם מוזמנים, עם ספרי תורה, עם מוזיקה גדולה. באמת, כמו שצמחת בית השואבה יודעת להיות, וזה מסורת שהשנה פתאום נקטעה לנו. אנחנו לא נצא לרחובה של עיר, ולא נפגוש את האורחים, ולא נרקוד עם ספרי התורה. אנחנו אבל נעשה את זה באופן חלופי אצלנו בתוך הבית שלנו, בתוך הפנימיה, נעשה מיני שמחת בית השואבה. והאתגרים למצוא כל פעם משהו חלופי, בכל יום ויום פוגשים אותנו.
משהו שהמדינה הייתה צריכה להתנהל אחרת, שונה?
במסגרת הפנימיות והחינוך, אני לא יודעת אם היה צריך להיות שונה. אנחנו יודעים שאנחנו קשובים להנחיות. אני חייבת לומר שגם בני המשפחה של הדיירים הם מאוד מודעים לרגישות ולמצב הבריאותי המאוד מאוד עדין של דיירים שלנו. דיירים שלנו הם קצת כמו שבפסח אמרו על סבא וסבתא, תתרחקו, כי אם סבא וסבתא לא אלינו יהיו חולים, אז זה פחות טוב מנער בן 18, אז כך גם הדיירים שלנו, אפילו שהם צעירים יותר בגיל, והמשפחות מאוד משתפות פעולה, מאוד מבינות את הרגישות, את העדינות, את הסכנה התמונה בזה. וגם המדינה, גם משרד הרווחה, גם פיקוד העורף, כולם מאוד מלווים אותנו, אבל הוא ליווי שהוא טוב, רק שביום יום אנחנו פוגשים את הקורונה, את החולים, את המבודדים. ואנחנו, תודה לאל, מתוך כל דיירי הפנימיה והתלמידים שלנו, לא נדבקו ולא היו תלמידים חולים.
אנחנו מסיימים באופטימיות בכל זאת.
אנחנו מסיימים מאוד מאוד באופטימיות, וזה תוך, בזכות שמירה מאוד מאוד קפדנית של הצוות המסור שלנו, שיודע, כשאני מעט חולה, אני נשאר בבית, אני לא מסכן את הצוותים שלה, את הדיירים שלנו, ואת התלמידים, והלוואי שנמשיך ככה.
הלוואי ש...
כן. זה הלוואי שבשנה הבאה נזכה להזמין גם אתכם וגם את כל בית ישראל לחגוג איתנו בשמחת בית השואבה בחוץ.
נשמח, ושהסיוט הזה יחלוף כבר. דבורה גלאובר, מנהל פנימיית עלי בני ברק, שנה טובה שתהיה, שנה בריאה.
שנה טובה, בשורות טובות ובריאות טובה לכולם. כל טוב.
הפרלמנט, אופרה לקס ורבקה שוורץ.
שלום וברכה, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
שלום, בוקר טוב.
גת הבא ושנקרא. סליחה?
פתקת
הווה. פתקת הווה. פתקת הווה זה לא בראשנה רבה?
מעכשיו עד אז. יש איזה חילוקי דעות שנריב על זה.
הבנתי.
נסכם על גמר חתימה טובה.
טוב, אנחנו לא נעסוק בקורונה, ואנחנו נדבר למשל על הרוצח ממצפה רמון, שבית משפט החליט שמשום מה שמו נאסר לפרסום. לשם כך, הפקת התוכנית זימנה כאן לפינה עיתונאית ועורכת דין, שמו אביעד משה. גברתי עורכת הדין שוורץ, מה את מבינה את איזה בעולם שלי רשתות חברתיות צו איסור פרסום, מדוע הוא עדיין קיים?
מדוע הוא עדיין קיים? הוא חשוב מאוד שיש את האופציה של צו איסור פרסום. השאלה הזאת אין אליי בכלל צורך לענות. חשוב מאוד להגן לא תמיד רק על שמו של 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 עבריין, כמו במקרה הזה הוא כביכול ביקש להגן על הילד שלו, ואני בכוונה אומרת כביכול, כי הוא בעצם ניסה להגן על עצמו, וראו זה פלא, הוא גם הצליח. זאת אומרת, הוא קיבל צו איסור פרסום למרות שזה בא להגן על הנפגעת, שהנפגעת, האישה שנזכרה בכל חלקי גופה, שזה מחזה מחריד שכולנו וצפינו בו, היא הסכימה, מה זה הסכימה? היא ביקשה לפרסם את שמו בתמונתו, ובכל זאת בית המשפט נענה לו. טוב, זה מזעזע בכל זאת מידה אפשרי. אבל גם צריך לשים לב לעובדה שאנחנו כבר בעידן של רשתות חברתיות, כמו שאמרת יפה בתחילה, כמו שאמרת מול אביחי מנל ביטנין, כמו שנדבר על זה תכף. אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, צריך לקחת את זה בחשבון. שופט שנותן החלטה שעורייתית, שבה הוא מגן על פוגע ולא על הנפגעת, צריך לקחת בחשבון שהשופט הציבורי לא יאפשר לו את זה. עכשיו, זו פרצה מסוכנת. כי אם בא, קם הציבור באמצעות הרשתות החברתיות, ולא מפרסם את מה שידוע לו למרות צו איסור פרסום, כי מי יכול לעצור אותו? השופט צריך לקחת בחשבון שזהו, הציבור ידע את זה. וזה פותח את הפתח בפני המקרים הבאים שבהם חשוב שיהיה צו איסור פרסום, אבל יבוא הציבור ויפר אותו. כי הוא זה שקובע. והנה אכן, בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה של בית המשפט השלום. ואיפשר את ה...
אני באמת חושבת, נכון, אבל אני באמת חושבת שכל הנושא של צו איסור פרסום, הוא יצטרך לעבור איזשהו רענון. בוודאי, אני מדברת רגע לא על צווי איסור פרסום רגילים, על חקירות ופרטי חקירה וכאלה, אלא באמת על שמות... נשמים, אנחנו לפעמים, אתם יודעים, מקבלים איזשהו כזה, הוא זמר, הוא היה מפורסם בשנה הזה וזה, הוא זכה באירוויזיון וזה, לא אומרים לכם מזה, כי אסור לנו להגיד, כאילו, זה כאילו כמו, זה הפך להיות משחק נחש מי, אומרים את כל התיאור ואת כל הזה שכולם יכולים לנחש ורק את השם לא.
אדם ידוע, אז אפשר עוד לשחק את הנחש מי. כשמדבר באדם כמו במקרה הזה, אי אפשר לדבר.
לא, אז אני אומרת, אבל רבקה, כל הנושא של צו איסור פרסום, אז לפעמים אני לא אגיד את השם במפורש, אבל אני אתאר אותו ככה שלא יהיה אפשר לשחק.
רואי, כשזה היה ענבל אור, אז אמרו בחירה בקבוצת ענבל אור, אבל היה אסור לומר שזו ענבל אור.
שאגב, רגע, אבל אני רוצה להגיד באמת שבמקרים האלה, אני זוכרת שהיה איזה מקרים, אחד מחברי הכנסת, ועלו לשידור אחד אחרי השני חברי כנסת, ואמרו, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. זאת אומרת, ברגע שאתה גם מדבר על קבוצה סגורה של אנשים, אז אתה לכאורה, אתה מטיל דופי בקבוצה גדולה של אנשים שצריך... אבל כל הסיפור הזה באמת של צווי איסור פרסום, זה משהו שצריך לחשוב עליו, של שמות, של שמות חשודים, זה משהו שצריך לחשוב עליו, האם הוא ישים. האם הוא צודק? במקרים רבים הוא צודק מאוד. האם הוא ישים? זאת שאלה אחרת והיא חדשה. כשאתה שופט
ומציין החלטה כזאת, הוא אומר, זה לא ישים. אני עכשיו, לדוגמה, מסיימת לשיחה ויוצאת לבית משפט, לדיון שעוסק בצו הגנה, על אישה שנפגעת אלימות. קל לי הרבה יותר להישאר עכשיו במשרד, לעלות פוסט לפייסבוק, עם השם שלו, והתמונה שלו, ולהגיד לציבור, בואו, תגידו לי אתם, לא מגיע לצו הגנה? למה אני בכלל ללכת לבית משפט ולהתנהל וחווה על הכסף של הלקוחה וחווה על הזמן שלי? אני אשאר כאן. זה בעצם מה שיצר השופט בהחלטה הזו שלו פה, לאסור את שמו, הוא בעצם פתח פתח לכולנו לקום ולהגיד, אוקיי, אתה אוסר את שמו, אנחנו קמים ורצים דרך הפייסבוק. אז אני, שאני אמונה, אני עורכת דין, ואני אמונה על האתיקה והכל, אוקיי, אני לא אעשה את זה, אבל הבא בתור, יקום ויעשה את זה, ובצדק. והמדרון החלקלט הזה נפתח באמצעות בית משפט, וזה, אני לא יודעת אם יש דרך חזרה עכשיו, פשוט לא יודעת. גם אם הפך את זה בית משפט, בכל זאת, לא יודעת אם יש דרך חזרה.
בוא נספיק עוד נושא אחד, יש לנו 3 דקות, רעיון של היועץ המשפטי לממשלה, לא פחות לעיתון, משפחה, שבו הוא אומר, יכול להיות שנתגלגל לנבצרות, ואנחנו יכולים לעמוד כאן בפני מצב שבו היועץ אומר לנתניהו, לך, אתה לא יכול להיות ראש הממשלה, נתניהו אולי מפטר את היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו יכולים להגיע כאן לאיזה כאוס שלטוני, לא?
אני רוצה לצטט אותו, תרשה לי?
בבקשה.
אפרופו מה שדיברנו לפני רגע? איך הוא אומר שם בריאיון שהוא נתן לעיתון משפחה, אם אתה מערבב את הדברים ומשתמש בכוח השלטוני שלך, כראש ממשלה כדי להשפיע עליך פלילית, פה מתחילה להיות בעיה קשה. ואז הוא אומר, זה לא מתמטיקה, ואני לא נכפה, אז אני אנסה להיות מאוד שקול, מאוד רגוע, כל פעם אני סופר...
יכול להיות שכן מתגלגל לנבצרות.
אני לא מתנהג כמו רשתות חברתיות, אז כמו מה אתה מתנהג?
האמירות האלה שלו אתמול, הן אמירות שהן... הוא פשוט שם את עצמו מעל הדמוקרטיה, הוא שם את עצמו מעל זכות הבחירה שלנו פה, זה שעורייתי. אבל אני רוצה, באמת, כאילו אפשר לדבר על מנדלבליט מפה ועד הודעה חדשה. צריך לזכור דבר אחד. הגה המינוי שלו, כן, מי שאחראי על, על זה שהוא עדיין בתפקידו, הוא ראש הממשלה והממשלה. זאת אומרת, אפשר לקטר, זה כאילו יש משהו באנשי הליכוד ובממשלת הליכוד בכלל שנורא אוהבים לקטר על מערכת המשפט ועל המנדלבליט וזה וזה וזה. אופה, שכחתם, לכם יש את הזכות למנות, לפטר, לשנות, לחוקק פה חוקים. לא עשיתם את זה עד עכשיו, וגם עכשיו אתם לא עושים את זה. זה כאילו איזה מישהו שפשוט נהנה מה, מהפוזה הזאת של להיות המסכן והמוקב הזה. וזה כל הזמן מוכיח עבור נתניהו את אותה נקודה. אתם רואים, אמרתי לכם, אתם רואים, אמרתי לכם, אני בעצם, זה בסוף, 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 זה משרת את תדמית האנדרדוג של נתניהו.
רבקה.
ואנחנו כל פשוט לוחן סופי.
זה לא סיפור של ימין ושמאל, כך מתברר עכשיו, כן? זה פשוט, אין לי איך דרך אחרת לומר את השחיתות מימין לעצמאל. אני אפילו נוטה להסכים עם הדברים שאמר מנדלבליט על נתניהו, לגמרי נוטה להסכים. אבל, וזאת לא טענת עדו מיניהם. מנדלבליט, מי אתה שתדבר? אתה בא ואומר, הרבה דברים הפתיעו אותי, מה זה שבנימין נתניהו יושב עם נוני מוזס שנים ומדברים ביניהם? אני מצטטת, כן, אני כמעט ונפלתי מהכיסא כשראיתי את זה, הוא אומר.
אבל רבקה, כל הדבר הזה,
אבל מי מדבר? מנדלבליט, שלא מזמן נחשפנו, אולי גם לא מספיק להקלטות בינו לבין גבי אשכנזי בפרשת פרפז, אתה מדבר?
אבל כולם זורקים עליו, אבל רבקה, אז די, כולם נורא אוהבים לזרוק עליו אבנים, די, תחליפו אותו. תשנו את התקנות, תעשו משהו. הקטע הזה של לשבת ולהגיד, מנדלבליט, מנדלבליט, ראיתי שאתמול עיצבו ברשתות החברתיות איזה פוסטר מאוד מגעיל עליו, כאילו הוא האל והזה. סבבה, הוא חורג מסמכותו, גם אני נפלתי מהכיסא, או כבר לא נפלתי מהכיסא, כי כבר באמת שום דבר לא מפתיע אותי.
חצי דקה, חברות. רבקה, משפט אחרון.
אני רוצה לסיים עם מה שהוא אמר, וגם מה שאמרנו קודם. אני לא מתנהג כמו רשתות חברתיות. מי זה הרשתות החברתיות? זה הציבור שאליו אתה מדבר. זה הציבור שבוחר בכם, כולכם שם למעלה. גם השופט, גם מנדלבליט, גם ביבי נתניהו. לא ולהגיד, אני לא כמו הרשתות החברתיות. אנחנו הרשתות החברתיות. אנחנו בחרנו בכם, ותראו מה עשיתם לנו כאן. אני לא מדבר כמו, אתה לגמרי צריך לדבר כמו הרשתות, אתה לגמרי גם מתנהג כמו הרשתות החברתיות. חלק מהציבור, אבל אתה לא מראה דוגמה. וזה עצוב לאן הגענו.
עורכת הדין רבקה שוורץ והעיתונאית מעיתון בשבע, אופרה לקס. שבוע הבא, חול המועד, אז חג שמח, יש לכם חופש ממני עכשיו שבועיים.
חג שמח.
תודה רבה ושנה טובה.
הבוקר עם בני טייטנבוי.
ספר חדש, זרע אמונך, הגיור בעידן המודרני, ואנחנו עם כותב הספר הרב אורי רדמן. שלום.
שלום וברכה.
ראש תוכנית ההלכה בכולל רצון יהודה, מחבר הספר, ברכות על הוצאת הספר.
תודה רבה.
אתה נכנס בעיניים פקוחות לתוך שדה המוקשים שנקרא הגיור, ויש לך פתרון שעוד לא הוצע לתוך הדבר שמדמם ככה כאן כבר יותר מיובל שנים?
אני לא חושב שיש לי פתרון שלא מוצא, אבל מה שאני כן רוצה להציג לפני הציבור את כל השיטות ואת כל הבעיות בעומקה, ואחר כך לראות איך אנחנו יכולים להתמודד עם, עם העניין הזה.
לא, אני אומר שיש כאן שמאות אלפי אנשים, בעיקר עלו לכאן מברית המועצות לשעבר, הם רוצים לחיות כאן, והם מגלים את נכונותם להשתלב עם ישראל על ידי זה שלמשל הולכים לשירות קרבי ומסכנים את חייהם, יש גם נופלים מביניהם לצערנו, והשאלה האם לדבר הזה יש איזשהו ערך במכלול השיקולים האם לקבל אדם, כי בעבר אדם שרצה להיות חלק מעם ישראל שאמר שבת כי כולם שמרו שבת, האם יש לזה איזשהו ערך מבחינה הלכתית?
אז קודם כל זה באמת הבעיה המובנית של הגיור בעידן המודרני, שהגיור הוא נושא דתי ועל פי קיטרונים דתיים, לעומת זה התפיסה היהודית, הזהות היהודית היום, היא לא בהכרח זהות דתית. ולכן גם כאשר הם באים להתגייר, והם אומרים שהם מצירים מצוות, אז אנחנו לא בטוחים בהצהרה שלהם. מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא בטוחים שהם מבינים על מה הם מדברים. יש כאן זהות, נקרא לזה זהות חליפית, לזהות הדתית שהייתה במשך כל השנים. מה שאני מנסה להראות, שהפוסקים התייחסו לעניין הזה. וחלק מאוד מהפוסקים דרשו שהקבלת מצוות היא לא תהיה במובן ההתחייבות המשפטית, שבאמת הם הולכים, לשמור את המצוות, וכאשר אנחנו מתברר לנו למפרע שהם לא עמדו בזה, אילו הם לא עמדו בחוזה שהם הציעו, אלא קבלת מצוות היא תהיה במובן יותר של, נקרא לזה ככה, שאנחנו נראה שיש להם איזה שינוי נפשי שבאמת חל אצלהם. והפוסקים אומרים ששינוי נפשי, חלק גדול מהפוסקים, באמת רואים ששינוי נפשי זה באמת גם הזהות הלאומית, הפלטה האזרחית, עם העם היהודי. עכשיו, הזהות הזאת, מה שאנחנו אומר, משרתים בצבא וכו', זה באמת דברים שהם מאוד גמישים. חלק מהם באמת מזדהים, וחלק פחות מזדהים. אבל כאשר יש את השינוי הנפשי הבסיסי הזה, חלק מהגדולי הפוסקים, כמו הרב ישראלי והרב וונטרמן, באמת באו ואמרו, בואו נתחיל איתם את התהליך הזה, וכאשר נראה שבאמת הזהות הזאת היא באמת זהות אמיתית, אנחנו נוכל לגייר אותם, על סמך שהזהות הזאת תלך ותתפתח, ותגיע גם לזהות הדתית, מה שאנחנו רוצים באמת בגיור.
כי כשהדיור...
כל אדם מודרני, בעידן המודרני, כל אדם, הזהות הלאומית, האזרחית, היא חלק מההוויה שלו. ולכן קשה מאוד לשלול את הזהות הזאת שאנשים האלו מקבלים על עצמם או שהם מזדהים איתם. ברגע שיש באמת זהות נפשית, אפשר ככה להתחיל לעבוד, אפילו לגייר, ואחר כך הם ימשיכו על להעמיק את זהותם היהודית, גם להגיע לזהות היהודית.
אתה היית מגייר מישהו מאשר גיור לאדם שהוא אינו שומר כשרות, אולי אפילו לא שבת, רק בגלל שהוא מוכן להיכנס לקולקטיב שנקרא העם היושב בציון?
זה בחינה אישית על כל אדם ואדם, אבל ברגע שרואים שעל האדם הזה יש... הרב ישראלי מציג למשל דוגמה, שאנשים שהגיעו בתחילת עלייה מרוסיה, הם תוררו להם הזהות הלאומית. הם אפילו שילמו בחייהם, או בפרנסתם, או בתואר, כל הדברים אלו. אי אפשר להתעלם מהזהות הזאת. אף על פי שהם לא הכירו בדיוק מה זה בדיוק שבת, ומה זה בדיוק... תערה או קשרות וכל הדברים האלו, אבל אי אפשר להתעלם מהם. הניצוץ היהודי התחיל להתעורר אצלם. עכשיו, זה דבר שהוא בחינה על כל אדם ואדם. צריך באמת לבדוק את זה. האם באמת מה שהרב ישראלי דיבר לפני 30 או 40 שנה קיים גם היום? זה באמת הבחינה היא אישית, ובאמת יש בזה בסיס גדול מאוד לעניין הזה. מה שאני מציע, מה שאני אומר עוד נקודה כאן בספר, שגם אחרי הגיור, וכאן יש לזה שני פנים, אנחנו חייבים לקבל את דברי הרמב״ם, כאשר אנחנו לא בטוחים בעצמה, בהגיור שלהם, שלקבל את דברי הרמב״ם שחוששים מהם. מצד אחד אנחנו מקבלים אותם, אבל מצד שני לא מתקרבים אליהם. זאת אומרת, מה זה בדיוק החוששים? זה גם נקודה הלכתית מאוד מורכבת. אבל הפתרון הזה של חוששים להם, הוא פתרון שמצד אחד מקל על בתי דין, לגייר אנשים, כי הם יודעים שההתקרבות החברתית אחר כך היא תהיה מותנית, ומצד שני, זה באמת בעיה שאנחנו כאילו מכסים את עצמנו, משחררים את בית הדין מכל ההתלבטות הגדולה הזאת, כאשר, עוד פעם, כאשר יש באמת בסיס שרואים שיש לו שינוי נפשי לכל
גר. למה שאתה אומר, אותו שינוי נפשי, יש לזה הסכמה בקרב פוסקים חרדים בימינו?
אני לא יודע עד כדי סוף, אבל אני חושב ש... אני חושב שאצל משה פיינשטיין, וגם כתבתי על זה פרק גדול בספר, גם אצל משה פיינשטיין, אני חושב שאפשר לזהות את הדברים האלו. שם, כמובן ששם זה הפן הוא לא פן לאומי אזרחי, כמו שבמדינת ישראל, הוא רבוי שהיה בחוץ לארץ, אבל שם זה הפן ההצטרפות לקהילה, כקהילה וכו'. וגם אם לא תמיד הם שמרו
תורה
ומצוות, ואפילו הצהירו מראש על העניין הזה, למה שהיה מוכן לקבל אותם.
טוב, כי בסוף הרבנות כאן היא זו שקובעת, והרבנות כיום נטייה לכיוון החרדי, באופן מובהק כמובן. אז בעניין הזה...
אני חושב שהיום זה לא מדויק. קודם כל, זה ויכוחים פנימיים בתוך המגזר הדתי, כי אין הרבה ביקוש למוצר הזה, של גיור. גם בכתבה, בעיתון, כתוב שהם מדברים על 7%, אין הרבה ביקוש למוצר הזה, שנקרא גיור. לכן הוויכוחים, רוב הוויכוחים, באמת ויכוחים פנימיים בתוך הציבור הדתי, דתי-חרדי, דברים אלו. וגם ציינתי את זה בספר, ופרקים שלמים בספר שהראיתי שיש כאן למעשה 4 כיוונים של הפרקים. מהפוסקים הליברליים, אני קורא להם. הם מנסים איכשהו לפתור את הבעיה בעקיפת הסיפור של קבלת מצוות. יש שיטה הפוך.
הרב רדמן, אתה נעלם לנו. כן, אז במשפט לסיום את השיטות, כי אנחנו צריכים לסיים.
עוד פעם, מדברת על עקיפת קבלת המצוות, אין על ידי גיור קטנים, אין על ידי זרע ישראל וכו', שלשיטתם לא צריכים לקבל מצוות. השיטה האחרת שאומרת שאי אפשר לקבל היום גירים, מכיוון שגירים זה אפשר לקבל רק בודדים בודדים.
Okay.
יש שתי השיטות המרכזיות של ההלכה, של הציונות הדתית ושל העולם החרדי, שהם באים ואומרים או שזה יהיה שינוי נפשי, וזו התחייבות מסוימת שאנחנו יכולים לראות שבבסיס הם ישמרו לפחות מצוות תשתיתיות, כמו שבת וקשרות, אפשר יהיה לקבל אותם.
זרע אמונך, הגיור בעידן המודרני, ספר חדש שלך, הרב אורי רדמן, תודה רבה, בהצלחה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
תודה רבה, גמר חתימה טובה.
תודה. אנחנו מסיימים עם האסיף, אסוף את המעשים כמובן, בביצוע יונתן ניצן. תודה לאמירם כהן העורך, איתי סופרין העורך בפועל, שרון לרנר הטכנאי, אני בני טייטלבום, מכולנו, חג שמח, להתראות.
האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר ואין יותר נדרי ועשרי רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו עוד יכונן את ההפרה בתור
כאן מורשת, מיד חוזרים.
כאן מורשת.
סובלים מכאב כרוני, מחלה כרונית או מפוסט טראומה? לבדיקת זכאותכם לקנאביס רפואי חייגו עכשיו חינם, כוכבית 3744. עץ הדעת, המרכז לקנאביס רפואי. כוכבית 3744. הברה, קנאביס אינו סם מסוכן, אינו רשום כתרופה, ועילותו ובטיחותו בשימוש רפואי טרם הוכחו. אין בתשדיר זה כל המלצה או עידוד להשתמש בקנאביס, והוא אינו מהווה חוות דעת רפואית.
כאן מורשת.